הגענו לדף קוף סמכת עמוד ב', שש שורות מלמטה, תנור רבנן הרי שבא ואמר, עבד שטר חובי, אדם בא לבית הדין ואומר, עבד שטר החוב שלי, אני רוצה שתכתבו לי שטר חדש, אבל אינו עדים על כך שנעבד השטר, אף על פי שאמרו עדים, אנו כתבנו את השטר וחתמנו, נתנו לו וכו', כלומר, באו עדים ואמרו, אכן, כתבנו את השטר הזה וחתמנו לו וכו', אין כותבנו את השטר השני. א', אנחנו חושבים שמה הוא בעצמו יחביא את השטר הראשון, או שבאמת נעבד השטר, ולכן זה ימצא אותו, בסוף, הוא יגבה את החוב על ידי השטר הראשון, ויחזור ויגבה אותו על ידי השטר השני. באמת דברים אמורים בשטרי הלוואה, בשטרי מקח וממכר, כלומר אדם בא לבית הדין והוא אמר, נבד לו השטר שבו היה כתוב שהוא קנה את השדה הזה מיד פלוני, הוא רוצה שתכתבו לו השטר חדש, והביא עדים שאומרים, אנחנו כתבנו את השטר וחתמנו וכולי, כותבים, חוץ מן האחריות שבו, כותבים את הבית דין את השטר, את הכל חוץ מהאחריות. יש שתי, שטר מכירה משמש לשתי מטרות, אחד להראות בעלות, ראיה לבעלות, בין לגבות בו מנכסי המוכר, אם יתפו מן את השדה. אז פה כותבים על שטר חדש, כמו הנוסח שנראה בדף קוף סמכתד, שטר זה אין להשתמש בו לגבות מנכסים משועבדים ולא בני חורין, ולא נכתב לכדי שתעמול הקרקע בשוטו של הלוקח. אז זה הכוונה חוץ מהאחריות שבו. יש דעה חולקת, רשב"ג אומר, רבן שמעון בגמלא אומר, אף שטרי מקח וממכר אין כותבים. למה? אנחנו חושבים שמחזיר לוקח את השטר הראשון למוכר, ובזה החזיר לו גם את השדה שקנה. למה? וכן הרשב"ג אומר, הנותן מתנה לחברו והחזיר לו את השטר של המתנה, חזרה מתנתו. מסירת השטר לאדם מקנה לו את הזכות הכתובות בו. כך דעת רשב"ג, וחכמים חולקים אומרים לו, מתנתו קיימת. אחרי שבאה המתנה ליד המקבל, לא יכול להחזיר אותה לרשות על ידי שיחזיר לו את השטר, אלא תעשו מעשה קניין או לכתוב ולמסור לו שטר חדש. אמרנו, חוץ מהאחריות שבו, מה איתה, מה, למה? אמר רב ספרא לפי שאין קודם שני שטרות על שדה אחת, למה? דין מאזי בעל חוב ותעריף ללהי, ואז ללהי ומאפיק לי ותעריף לקוחות, ואמר לי לבעל חוב, שוף לדאוקומבה, ועד אתה תירפן ומאפיק אחרינה, ועד הרזל ותעריף לקוחות אחרינה. כלומר, אנחנו אומרים ככה, אנחנו חושבים שמה יבוא בעל חוב של המוכר, יטוף את השדה מהלוקח עבור הפיראון החוב של המוכר, אחרי זה לא כל לוקח, יוציא את אחד השטרות שלו, תעריף לקוחות, יטוף את הלקוחות, ואמר לי, יגיד לבעל חוב, תשמע, אל תיקח את השדה עצמך, אלא שוב לידי קומבה, תן לי להיות פה בשקט, כלומר, אשאר פה כמה שנים, יהיה לי חזקה, משך תור הזמן כבר ישכחו אנשים שאתה תרף את השדה, את השלום מהחובה, ואחרי זה שוב תטרוף מן את השדה, עד אותה תירפן, מה פיק אחינה, כאשר יעשה המלווה כן, אז יוציא לוקח את השטר האחר, עכשיו יביא את השטר השני, ויחזור וילך לטרוף שדות של לקוחות אחרים עבור האחריות של השדה הזו. בעצם בדרך זו יכול לוקח לטרוף פעמיים את דמי השדה עבור השדה האחת שטרפו ממנו. כדי שלא יוכל לעשות כך, אמרו לא לקחת, אין קוטים שתי שטרות על שדה אחת. אומרת הגמרא, וכיוון דקרינה לשטר הדמלווה, במאי הדר התעריף, הרי מה זאת אומרת, קוראים את השטר של המלווה, ביתין הרי קורא את השטר החוב של המלווה, אז אחרי פעם ראשונה, קוראים כל שטר חוב אחרי תשלום החוב, כדי באמת שהוא לא יוכל המלווה לגבות בו שוב, אז במה יחזור המלווה לטרוף אותו פעם שנייה? אולי תגידו לא קראו, לא יקראו את השטר וחיתם את לא קרינה? אמר רב נחמן, כל טירפה דלוקתי בקרינה לשטר מלווה, כלומר, כל שטר טירפה, שטר שכתוב בדין שמייפה את כוחו של בעל החוב לחפש את נכסי המלווה, שלא כתוב בו, אנחנו בדין קראנו את השטר החוב שביד המלווה, לאו טירפה, זה לא שטר טירפה כשר, וכל הדרכת, אותו דבר גם בשטרות אחרים, שטר הדרכת, שטר פסק דין שנותן למלווה זכות לגבות הנכסים שמצא, דלוקתי בקרינה לטירפה, לאו הדרכת, זה לא הדרכת, וכל שומה, שטר שכתבו שבית דין, שם את דמי השדה שגובה המלווה כדי שיקחנו בחוב כפי השומה, לא כתיבי, שלא כתוב, קרינה להדרכת, לאו שומה הוא, אז לאו שומה היא, אז ברור שאין פה מה לחשוב, שלא קראו אותו, אלא אומרת, מה לא צריך, דקעתם מכוח הוותיק, כלומר, האיסור להחזיק שני שטרות על מכרה אחת, זה לא בגלל חשש שבעל חוב שיבוא ויוצא לטרוף ממנו את השדה, אלא הכוונה, חושבים שאדם שרוצה לטרוף ממנו את השדה, בא אליו מכוח אבותיו, הוא יביא עדים שהשדה שייכת לאביו, והמוכר גזל נגזל מאביו, מה יקרה? מכיר זה צריך לוקח בעצם להחזיר את השדה לנגזל התובע, מי שתובע אותו, ובית דין כותבים שטר ללוקח ששדה הזה נטרף ממנו ויכול לגבות את דמי השדה מהלקוחות האחרים של המוכר. במקרה הזה אם יכתוב לו כעת שטר שני במקום הראשון, שטען שהוא עבד לו, יכול לוקח לעשות קנוניה עם הנגזל, כמו שלמדנו לפני כן. הלוקח יטרוף את דמי השדה מהלקוחות עם השטר שכתבו לו בית דין עכשיו, הנגזל יניח אותו להשתמש בשדה כמה שנים, ואז יטרוף בעצם הנגזל שוב את השדה מהלוקח את השטר הראשון שבאמת לא עבד לו. אז כדי שלא יקרה, לכן לא כותבים שני שטרות. אמר לרב חמד דיפתא לרבינה, ולמה למה לבעל חוב? למה צריך לעשות כל הדיון הזה עם הבעל חוב? איך אומרים, יש לו דרך לטרוף פעמיים בדרך ישירה יותר, לא בדרך עקיפה. לכאורה, שוב לי בהי ערבי קומבה, שיגיד לתובע, כלומר, לכאורה צריך הלוקח לומר לבעל חוב, לתובע, תניח לי בשקט שעמוד, למה הוא צריך להגיד את זה? תיפוק לי, הרי למה הוא צריך לעשות את כל הדיון הזה עם הבעל חוב? תיפוק לי, דקי ודנקי תרי שטרי, תעריף עד התעריף. הרי אפשר להגיד אותה תוצאה של הקנוניה הזאת, בדרך פשוטה יותר. יש ביד הלוקח שני שטרות. יתרוף מלוקח אחד, אחרי זה יתרוף מלוקח השני. כלומר, יכול לזה מיד. אלא אומרת כמו לא, אם כן לפי שעלי בעלי דינים, כלומר, אם ננסה לתרוף באמת פעמיים באותו זמן, אז כבר יתגרבו עליו בבת אחת מריבות ומחלקות בעצם של שני בעלי דין. מכם ששני מעשי הגבייה יקרו באותו זמן, כל אחד מהלוקחים בעצם ישמע מפסדו של השני, והרמאות יתגלה כדי שהרמאות תצליח, הוא צריך לעשות קנויה. צריך לעשות דרך עקיפה יותר. עכשיו למדנו בברייתא ששטר המכר שהשני שכותבים במקום זה שעבד, אין בו אחריות. עכשיו, אבל לכאורה אז יש בעיה. מה יקרה במקרה שבאמת עבד לו השטר? כלומר, עכשיו אין לו אחריות. אז הוא אומר, אם אבליכתוב להי שטר המעלי, אבליכתוב תברה, הרי לכאורה, נעשה משהו אחר. למה לא נעשה תקנה אחרת שמונעת את הרמאות שנזכרת, אבל גם לא יפסיד לוקח את, אם באמת נעבד השטר? שיכתוב לבעל השדה שטר מעולה עם אחריות, ויכתוב תברה למוכר, ויכתוב לוקח שטר, שטר שובר עבור המוכר. כל שטרי דייפוק על הרדה, כל השטרות שיצאו בעצם על הקרקע הזה, יפסולים לבר מן דייפוק, וזמנדה, חוץ מהשטר כתוב מהתאריך הזה, התאריך של השטר החדש, כתבתי לו, במקום השטר ראשון, שלפי דבריו, נאבד לו. במקרה הזה לא יוכל לוקח בעצם לגבות את דמי השדה פעמיים. כאשר יוציא השטר ראשון לגבות בו, יוציא המוכר כנתות את השובר, ויפסול אותו. זאת אומרת, כמו, מכאן לא מי, מי אין כותבים שובר. אמרו רבנן קמד רפא, פעם אמר קמד רבשי, יש שומן לפני רבשי. זאת אומרת, אין כותבים שובר. אמר לי בעל מה כותבים שובר, אפשר, אז אמר רפא פה רבשי, באמת אפשר להגיד שכותבים שובר, אך היינו תמה, תלמה אז זה בא לחוב ותעריף מנה דלוקח, כמו שלמדנו, ואז ילו ותעריף לקוחות, אז אם הלוקח השני יש שני שטרות, ילך הלוקח במוד, תעריף לקוחות, כמו שלמדנו, ושובר לגבי לקוחות דייקה, או, פה זה לא יעזור, שובר לא יעזור כאן, למה? הרי לא נמצא ביד לקוחות אחרים, השובר נמצא ביד, ידיו של המוכר, הלקוחות לא יודעים על קיומו, ולמעטר, מראה גם פה זה לא הגיוני, הרי סוף סוף הלקוחות לאו אמרי דערה הדרי, הרי הם, האם לא לאו אמרי דערה הדרי, הרי לכאורה הם חוזרים לבעל השדה הראשון, המוכר, לגבות ממנו את דמי השדות שהפסידו. ברור, מכיוון שמסתבר שגם הלקוחות האחרים קלו את השדות שלהם באחריות, גם הם ינסו לגבות את דמי השדות שלהם מהמוכר, אז יראה להם המוכר את השובר שבידו, והלקוחות האחרונים שהשדות שלהם יטרפו שלא כדין, יוכל ללכת להחזיר אותם לעצמו. למה אומר שאינו שובר מציא את הלקוחות? אומרת הגמרא, עד אחי ואחי שמית ואחל פירה, נכון, יכולים לעשות זה, אבל ייקח זמן. אם זה ייקח זמן, בינתיים הלוקח, כלומר, בין הזמן שבו הלוקח יטרוף את השדות של הלקוחות האחרונים, לבין הזמן שבו ילכו הלקוחות למוכר, יברו שהשדות יטרפו וכו' שלא כדין, אז יחטוף הלוקח הזה ויוכל לפרו מהשדה. הוא יודע שלא בסוף תתגלה רמאות, אז הוא בא מהר, לוקח את כל היבול. אינם לוקח שלא באחריות. אפשר להגיד שמדובר לוקח שלא באחריות. אמרנו, אנחנו הנחה שכולם לוקחים באחריות. אבל יש דבר כזה שלא באחריות. אומרת, מה יחי, שטרי הלוואה נמי, הרי גם מיד שטרי חוב, אין לנו לסמוך על שובר, שמייך המבא ויגבי. הרי אם אתה אומר ששובר שנכתב השטר מכירה, לא מוצא תמיד על לקוחות מפני הטעמים שלמדנו, גם מיד שטרי חוב, אין לנו לסמוך על שובר, הרי שמייך המבא ויגבי שלא כדין מהלקוחות שלו, וכמו שלמדנו, אומרת, מה אתם, זוזי, דזוזי מסיק. שמה, במקרה של חוב, מה שהמלווה תובע הוא מעות, זוזי מסיק. אז אמרי, הלקוחות יאמרו לעצמם, פייסי בעל החוב בזוזי, בעצם שמה כבר פייס על עובד בעל החוב במעות. מכיוון שעובדים שהמלווה ודאי יתפייס בקבלת הכסף, קבלת המעות. לכן לא הניחו בעצם למלווה לטוף את השדה שלהם, עד שילכו אל הלווה, יברו אם כבר פרת החוב החוב מעות. כאשר עשו את זה, יתברר שיש שם, יש ללווה שובר. אז בעצם ידעו, נמצא שידעו שתביעתו בעצם של המלווה לשדה שלהם, שקר, עוד לפני שספיק לאכול פירות. אבל כאן זה ערה, ערה דמסיק, הרי פה מה שלוקח תובע הוא קרקע. מי דיידי, דמנד מסיקה, הרי בוזוזי לא מפייס, הרי מישהו תובע קרקע לא מתפייס במאות. אם יעבור זמן רב, כמו שאמרנו, שמת ואחיד פירי, יחטוף לוקח, יאכל את הפירות. שהגמרא חוזרת מביאה קטע מהברייתא שלמדנו לפני כן, אמר חוץ מהאחריות שבו, איך היא כתבה, איפה הוא כותב, איך, כיצד שנעשה את השטר השני. אמר רב נחמן דך קטע ואחי, כמו שלמדנו שטרי דנן, שטר הזה, דלא מיגווה בי, לא משתדל ולא מבני חרי. אין להשתמש בו לגבות מנכסיו משועבדים ולא מנכסים בני חורים. אלא כי היחיד התיק ומערה בידי דלוקח, אלא רק כדי שיעמוד הקרקע בשוטו של הלוקח, שלהראה להראות על בעלות. עכשיו, אמר רב, זאת אומרת, אחריות, טעות סופהו. לפי זה, אחריות שיעבוד נכסים, אם לא מופיע בנוסח השטר, זה טעות סופה. אנחנו טוענים שזו השמטה שהסופה רשמית. כותב השטר, שכח את זה בטעות. כלומר, נפקא מינה, גם שטר שאין אחריות כתובה בו, נידון כאילו את האחריות כתובה בו, וגובים מהלקוחות. למה תם? עד כתב לאחי, הלא כתב לאחי גבי, הרי התם שאין לוקח יכול לגבות תשלום עבור שדה או על ידי השטר השני, זה מה שכתוב בפירוש, אין לגבות נכסים משועבדים. אבל לא היה כתוב בפירוש גבי, יכולים לגבות, אתה רואה שבעצם אחריות זה דבר מובן מאליו, זה רק טעות סופר. רבה שאומר לא, אחריות לא טעות סופר, אלא מה היה חוץ מהאחריות שלו? זה לא כתיבה אחריות, חוץ מהאחריות שלו, אפשר להגיד שלא כתוב אחריות. שטר שנכתב בסתם, ללא אחריות, ולכן זה לא טעות סופר. לא שצריך לכתוב בפירוש שאין בו אחריות. והגמרא מביאה מעשה שקשור עניין, היית את הדייב לזוזי להוא גברה, מעשה באישה אחת שנתנה מעות לדם מסוים, למזבן לארה, לקנות עבורה קרקע, אז הזבן לי שלא באחריות, הלך האיש קנה את הקרקע ללא אחריות, האישה טענה כנגדו שהתכוונה שיקנה באחריות, והשליח גרם על תפסל, עד לקם את רב נחמן, אמר לי לתקנו שדריך ולא לבוטי, אז הרב אמר לנו אותו שליח, לאותו איש, יכולה אישה להגיד, הרי אני שלחתי לך לעשות לי תיקון, לא לעשות לי כלכל, להועיל לי שלחתי לו אותך, כן? לתקון לי שלאותיך ולא לעבותי, זיל זד במיני שלא באחריות, לך תקנה אתה את הקרקע הזה מהמוכר, כתוב את השטר השמך שלא באחריות, ועד הזד מניעה באחריות, אחרי זה תחזוב תמכור אותה באחריות, מכיוון שאני אישה מוכנה לקבל אותה, לא אחריות, היא שלחה אותה שיהיה לטובתה, לא שלא לטובתה. הגענו לסוף קופסה מחתת, אמרו בית, נראה את המשך בזרד השם פעם הבאה, חזק וברוך.